חודש טוב. אז כמו שאמרתי, אנחנו, שיעור היום, יש שיעור בתנ"ך, אבל נקדיש אותו ליום הזיכרון. נלמד ביחד, בעזרת השם, קטע, תנ"כי, חלק. הרב צבידה לא היה עובר, לא היה אוהב את המילה קטע. הוא אומר שזה נקוטה, אנחנו מדברים על פסקה. כאילו מפסיקים, ממשיכים הלאה. כל פנים, את קינת דוד על יהונתן, שזה פסוקים שמצוטטים רבות בטקסים השונים וכולי. גם חלק מהפסוקים אפילו הולחנו לשירי אתוס של יום הזיכרון, נכון? ביניהם, מה השיר שמפורסם? שיר הכי מפורסם ליום הזיכרון שהוא בנוי על קינת דוד, שיר על רעי. שיר על רעי, הקשר, שיר הוא... תבוא כללה, על ראש ההר, על ראש ההר, אתה לא ירד, נכון? אתה בטוח מכיר אותו. עכשיו, קינת דוד היא נראית משהו כזה, היא קינה מדויקת, סליחה, זה שמואל ב' פרק א', היא קינה מדויקת, היא לא נאמרת סתם, יש לה מטרות, יש לה כיוונים, בניגוד אולי לתפיסה היום של קינה כסוג של איזה נהי ובכי ויללה וכולי, זה ממש לא המטרה של דוד המלך, אלא המטרה שלו היא לשקם את האומה. קודם כל רק ניתן כאן טיפה איזה רקע, ואז ניכנס לפסוקים עצמם. ובכן, הרקע הוא כמובן מותם של שאול ושלושת בניו, הלוהמה, יונתן, שמעה ואבינדב, בקרב בגלבוע, מול פלישתים. אתם יכולים להבין שאם שאול ושלושת בניו נפלו, אז זה הקצה קרחון של הקריסה של הפירמידה. כלומר, אם המלך נהרג ושלושת בניו, והם נגיד שלושת מפקדי האוגדות הבכירים ביותר שלו, אנחנו מבינים שהייתה שם קריסה טוטלית, כללית, ושישראל פשוט נפלו לגמרי שדודים במערכה. אבל זה רק הסוף של הסיפור. ההתחלה של הסיפור הוא, כל מי שכלומדי תנ"ך, אנחנו מבינים שאנחנו צריכים ללמוד תנ"ך תמיד עם מפה גם. מה עושים פלישתים בגלבוע? פלישתים, בשער החוף, הרי פלישתים מדובר על זה שהם בכלל פלשו מאיי הים, מקרתים, מקפריסין, אנחנו תמיד נמצא אותם לכל אורך התנ"ך באזור מישור החוף, נכון? 15 פלישתים, עזה, אשקלון, קריית גת, עקרון, אשדוד. אחי, בדיוק, אומר מוטי, מצאנו אותם בקרב דוד וגוליאת בתל עזקה, באזור בואכה נתיב הלמדי. זה פחות או יותר, אז יש להם, אם נגיד עוד יתפרעו, אז הם יגיעו אולי לאזור ירושלים, נגיד. איך הם הגיעו לגלבוע? זה אומר שהם... מה זה? זה אומר שהם... אתה רוצה להגיד שזה פלישתים שהגיעו מצפון. זה אפשרות אחת. אפשרות שנייה להגיד שהם בתקופת שאול הצליחו לעשות את חלומו הרטוב של כל מצביא, נגיד מה שתכנן אסד לעשות במלחמת יום כיפור, וזה לחצות את מדינת ישראל בדיוק על הציר הזה. ואדי ערה, הרי אם אתה נוסע בוואדי ערה, נכון? ואדי ערה... צומת מגידו, אתה בדיוק שם, אתה צומת מגידו, צומת האנכים, אתה מגיע בדיוק לאזור. וזה שטח נוח, אתה מבטר את המדינה הזאת לשניים. ואז, אם זה המצב, אז אנחנו גם נחשפים פה לא רק לטרגדיה נוראה ואיומה מבחינה לאומית, כשהמלך נופל בקרב, אנחנו גם יודעים שפלישתים השתמשו כאן, לקחו את גופת שאול ותקעו אותה בחומת בית שאן, ועשו גם שימוש של תעמולה בעניין הזה, אלא בקריסה צבאית טוטלית. של כל המערך כולו, כשפלישתים בעצם מבטרים את מדינת ישראל שניים, ותוקעים שם יתד באזור הגלבוע, באזור בית שאן. זה המצב.
מה אסה
תכנן ביום? אסה תכנן, התכנון שלו היה, לפי מה שאנחנו מכירים, לרדת מהרמה, ופשוט להגיע, כמה שאתה אומר, לקו החוף. דרך...
לקו החוף
המה? לא, לקו החוף ים תיכון. מה זה, ברגע שאתה יורד מרומורדות הגולן, כמה זה לנסוע מטבריה דרך ואדי יער, ואדי מילק, וזהו, אתה חוצה את המדינה לשתיים. ואז יש לו זמן, הוא מלבנון יכול להגף, מזה הוא יכול לעשות... מה? כן. עד היום, כידוע. עד היום לא ברור למה הוא לא עשה את זה, כלומר...
סביבה חברית כל הדרך.
כן, בדיוק. זה כבר אחרי כל קווי ההגנה, זה לנסוע ישר על הכביש, אתה לא... שום דבר, אין מה שיעצור אותו שם. ברגע שהוא יורד מרמת הגולן. נו? נו?
נו?
אז אני אפרש לך את המלאכים הלבנים האלה. המלאכים הלבנים שהם ראו זה כוח צביקה. שהיה לו איזה דג דגלון על האנטנה, וזה הקדוש ברוך הוא שנגלה בתוך גבורתם של לוחמי ישראל. אין הסבר צבאי למה הוא לא ירד מנפח דרומה. סדאט מעולם לא התכוון, סדאט התכוון להגיע למצרים. אביגדור קהלני זה צפון הרמה. אני מדבר איתך על דרום הרמה. צפון, זה עוד אחד מה... בואו פעם אחת נשים סדר בדבר הזה, אני בוגר 188. האתוס הצבאי של יום כיפור, כולם מכירים, ודאי, זה אתוס, אין מה לדבר, זה הקרב של גדוד עוז 77, עמק הבכה, צפון רמת הגולן. את קרבות ההירואים של הגבורה האדירה, של חטיבה 188 ו-679 שהחליפה אותה, אף אחד לא סיפר, מהסיבה הפשוטה שלא נשאר מי שיספר, כי חטיבת 188 הושמדה כולה כמעט. כולל המחת, הסמחת, הקמבץ וכו' וכו'. עכשיו הוציאו ספר על בלימה, נכון? על תולדות קרבות חטיבה 188, והם הצילו את הרמה בדרום רמת הגולן, שם המצב היה הרבה יותר מסוכן מצפון הרמה, כי משם גולשים לטבריה, תל סאקי, וזה הכל הגזרה הזאת, עד שהגיעו כוחות המילואים וכו'. אז מי שסיפר את הסיפור של 679, זה הרב חיים סבתו בספר תאום כוונות, והשלים אותו אחר כך אורי אור, שהוציא ספר אלה האחים שלי, ועכשיו, לאחרונה, לפני שנתיים, יצא ספר על בלימה, על 188. הרבה גם עניין של, לא אגיד, יחסי ציבור, כי זה לא גם כלפי קהלני, אבל אתה יודע, יש. הכל צריך מזל, גם מורשת קרב שבה יחל. אז מה אתה אומר? סליחה. לא, כן, יכול להיות. לא, ירדן זורם למטה, אין פה, אין בעיה, לא צריך לנחש. הבנתי, נו, בעזרת השם. על כל פנים, אלה, זה המצב הצבאי בימי דוד המלך, ודוד המלך צריך לקומם את התודעה הצבאית והקרבית של עם ישראל, והוא עושה את זה דרך הקינה שנאמרת כאן. בואו נתחיל, נראה את הפסוקים. ובכן, לא, יפה, מצוין, הרמת לי להנחתה. התחלת מהצבי ישראל. התחלת מהצבי ישראל, אבל הקינה לא מתחילה מהדבר הזה. הקינה מתחילה בפסוק י"ז, ויקונן דוד את הקינה הזאת על שאול ועל יהונתן בנו, ויאמר ללמד בני יהודה קשת, הנה כתובה על ספר הישר. מה זה הדבר הזה? זו כותרת מאוד חשובה. היא בעצם מגדירה את כל המטרה של הקינה. מה זה ללמד בני יהודה קשת? ומה זה כתובה על ספר הישר? אז אנחנו קודם כל, מבחינת הכלים הצבאיים, אנחנו יודעים שדווקא בני בנימין, הם היו מצטיינים בקלע, כן? בקלע ובאבן, נכון? הרבה פעמים מופיע בדברי הימים, וכך וכך מבני בנימין, קולע על הסערה ולא יחתי. קלע של אבן, חץ וקשת, זה מאותו סוג של לוחמה. ברוך הבא, ידידיה, חודש טוב! תעשו, נואל, תביא כאן את הכיסא לידידיה. תדלגו אחד בדיוק, הנה, ידידיה, על מקומו לא יושב זר, בכבוד. מפיבושת ומי? עוד שניים, כן. כנראה שהם היו... בסדר. שאלה טובה, האמת, לא יודע. כאילו זה... תעזור לו רק, תן לו יד שם, זה בסדר. כנראה שהם לא היו מספיק דומיננטיים, אני יודע איך להגדיר את זה. כאילו שאול היה החותן שלו, יונתן היה בעל בריתו. שני האחים, הם היו, כאילו זה כבר חלק מכל המפלה הכללית. איפה הם נהרגו? מה? עמק ישראל, כן, עמק ישראל, והגלבוע שם מעליו. ובכן, אומר דוד, מה הכוונה ללמד בני יהודה קשת? זה מאוד מאוד בולט, אני אומר, לא רק כמשהו פרטי, אלא כמדיניות. שאול נופל על חרבו, נכון? מאוד מאוד בולט, כלי הנשק של שאול זה החרב, החנית. שאול מטיל את החנית על דוד, דוד גונב את החנית של שאול, שאול אחר כך נופל על חרבו. חרב, חנית. מגן, כל הדברים האלו זה כלי נשק ללוחמה בטווח קרוב. פנים ולפנים. קשת וקלע, אלה כלים ללוחמה בטווח ארוך. אומר דוד המלך בעצם, אנחנו צריכים לחזור וללמוד את לוחמת הקשת, ולא את לוחמת החרב. המדיניות ששאול ניהל, לא משנה כרגע מהן הסיבות, אבל המדיניות ששאול ניהל הייתה מדיניות של, כשהתקפו אותי, אני אתקוף בחזרה, או אני אצא לפנים אל פנים. כבר עבוד בלימה. והמדיניות הזאת פשטה את הרגל. אם אתה רוצה לגרום לזה שהאויב לא ירים את הראש, אתה צריך לתקוף אותו בשטח שלו, בעורף האויב, לא לתת לו בכלל להרים את הראש, לעקוב אחריו, לצאת למלחמות התקפיות. בדיוק כמו שדוד אחר כך יעשה, בהמשך הוא יצא, רוב המלחמות שדוד בכלל ינהל, הם לא היו בשטח שלנו. הוא ינהל אותם בכלל בשטח האויב, יפרוץ מזרחה. אפילו בחלק מהמקרים חזה לבוא עליו בביקורת שהוא התפשט יותר מדי מזרחה לפני שהוא כבש את ירושלים. אבל זאת מדיניות. אם אתה תחכה בתוך מותניים צרות כשל ארצנו, שיתקפו אותך וכו'. עד היום הדוקטורינה של צה"ל היא בשום פנים ואופן לא להילחם בשטח המדינה, אלא להעביר את המלחמה לשטח האויב, וזה בא לידי ביטוי בעיקר במלחמת יום כיפור, שם עשו מאמץ גדול מאוד לצלוח את התעלה ולהילחם בצד השני בכלל. אז דוד המלך אומר, אנחנו צריכים, ודווקא מעניין שזו תכונה בנימינית, כלומר, היה כאן איזה מין היפוך. דוד אימץ את הלוחמה ששבט בנימין בכלא ובאבן נגד גוליאת. בדיוק, אחרי שהוא ראה, ועכשיו הוא אומר, צריך להחזיר את המיומנות הבנימינית לבני יהודה. אנחנו צריכים להתחיל ללחום בקשת ובקלע, ובכלל, הקשת היא גם, אנחנו גם מקרבים ללג בעומר, הקשת היא סוג כלי נשק כזה, שגם מזמין תפילה. כלומר, חרב היא מאוד מאוד מדויקת, היא אתה שולף והיא נוגעת. והקשת, יש בה גם איזה, כמו היום, כשיורים, הרי נכון, השחרור הירי, צריך להיות בין הנשימה לנשיפה, שהגוף בדיוק כזה מונח. אז יש שם איזה עניין של נשימה ותפילה. ורמז נאה לדבר הזה... כן. חייל... על הרב הרלינג, השם מקום דמו. נזכיר כאן בשיר כל מיני גיבורי ישראל. הרב הרלינג, השם מקום דמו, שנהרג בקרב בהר עיבל, ומספרים שהוא היה בטירונות, היה בנחל המוצנח. היה להם שם מטווח. אז המפקד אמרנו שכשהיא מעלות, אנחנו עושים את זה, אש! אז הוא אומר, מה זה אש? מה זה אש? אנחנו כאן זוכים להיות בצבא יהודי אחרי 2000 שנה. המפקד צריך להגיד, רב ייד מחובת מתשוס. רב יהודי מחובת בעירייה. כן, כאילו זה כמו שמעלים בן אדם לתורה. עכשיו זה היה ככה. אז בברכתו של יעקב ליהודה, הפסוק אומר, גור הרי יהודה מטר, אומר, ידך בעורף אויביך. ידך בעורף אויביך, זה בדיוק מה שאנחנו מדברים על קשת. זאת לוחמה שתוקפת את האויב בעורף שלו, מערערת לו את הביטחון, זה סוג של לוחמת גרילה, היא יוזמת, היא התקפית, היא יצירתית, וגם הקשת, כשאתה חושב על התנועה של יריית הקשת, היד היא בעורף. כלומר, זה בדיוק אותה תנועה של קשת, שבעצם, אם אנחנו לוקחים את כלי הנשק ומתרגמים אותו לשפת לחימה, אומר דוד המלך, מטרת הקינה הזאת זה גם לשקם את המורל, אבל גם לשנות את צורת הלחימה. ברגע שדוד המלך יעבור לנהל את שדה הקרב של מדינת ישראל, ודאי דוד, ודאי יואב, הקרבות ילבשו צורה אחרת לגמרי, הרבה יותר ניידות, הרבה יותר התקפיות, הרבה יותר עורמה, מערבים וכו' נכון, נכון מאוד, נכון מאוד. אני מזכיר מה שדיברנו אז, שלמדנו ספר שמואל, מי שרוצה להבין מה שאול היה צריך להיות, יסתכל ביונתן. יונתן זה שאול המתוקן, כן? ויונתן עושה תמיד את הכל נכון. כולל ההתבטלות לדוד המלך בעצמו. כלומר, אם שאול היה, לא היה תוקף תורה אחרה, הוא היה עושה מה שיונתן עושה, מעביר את המלוכה לדוד, ואז היה, הטענה שלנו הייתה שבעצם היה נוצר בעם ישראל שני תפקידים שהיו עוברים בירושה. תפקיד המלוכה היה עובר בירושה מדוד לבניו, תפקיד המשנה למלך היה עובר בירושה בבני בנימין. וזה היה כמו שני תפקידים, טוב. בואו נמשיך. ויקונן דוד את הקינה הזאת על שאול ועל יונתן בנו, ויאמר ללמד בני יהודה קשת, הנה כתובה על ספר הישר. ספר הישר, הכוונה, ספר ה... בחלק מהמקומות ספר בראשית נקרא, ספר הישר. כלומר, זה כבר נכתב בספר הישר, שבני יהודה יצטרכו לרכוש להם את מיומנות הקשת. איפה זה נכתב? כמו שאמרנו, ידך בעורף אויביך. הצבי ישרד על במותיך חלל, איך נפלו גיבורים. מה? ספר בראשית נקרא ספר הישר, כן. לא, ספר הישר שאתה מתכוון עליו זה ספר אגדה בתקופה מאוחרת, אתה לא. הכוונה כאן ספר בראשית. הצבי ישראל על במותיך חלל, איך נפלו גיבורים? קודם כל, בעיניי, המרכז בפסוק הזה, זה הסימן שאלה. כאילו, מה קרה לנו? הסימן שאלה בעצם מציב כאן את העובדה ההפסד הוא לא... טוב, ברור, מה לעשות? אנחנו... בשום פנים ואופן. מה קרה כאן? איך נפלו גיבורים? זה לא היה אמור לקרות לנו. זה לא היה אמור לקרות. הבעיה בצבא שהוא מתחיל להתרגל, לא, טוב, בסדר, מה לעשות? אנחנו יותר חזקים מאיתנו, אנחנו... הפסדנו. ודוד המלך קודם כל אומר, איך זה יכול להיות? איך קרה שנפלנו? כשאתה מציב סימן שאלה, אחר כך יהיה לך תשובות. הצבי ישראל, האמת שחבל שאין לי כאן את הרשי. אני לא זוכר, נראה לי שזה כינוי... כן, אבל זה נראה לי שזה כינוי לקדוש ברוך הוא, כן? זה כמו מגן ישראל. זה נראה לי הכינוי. עכשיו עובר דוד המלך לדבר החשוב ביותר. תראו כמה הוא הקדים את זמנו. כמה הוא הקדים את זמנו, דוד המלך. היה כאן בירושלים אחד הקרבות המופלאים של מלחמת השחרור. זה הקרב בקטמון, הקרב על סן סימון, במנזר סן סימון. קרב ידוע, פורסם, נלחמו שם שני רמטכ"לים. נכון, לפחות שניים, אולי אפילו שלושה. מה? דדו. רבין לא היה שם. רבין היה מחט. מחט הראל, אבל רפול ודדו. רפול היה מק, ודדו היה ממם או מפה. כן, קטמון שם. אז שם, אחד הקרבות המדהימים ביותר, שפחות איך שרפול מספר את זה, ואיך שהתודעה ניצחה. כשיורד עליך גשם, גם האויב נרטב. כלומר, מה מנצח בקרבות? מה גורם לניצחון? הרבה פעמים זה עניין של תודעה. איך אתה מפרש את המציאות? כי הרי המלחמה היא ממלכת האי-ודאות, והרבה פעמים איך אתה מפרש את הנתונים, זה גם בסופו של דבר תמונת הקרב. יש ניצחונות שהן ניצחונות מוחצים לכאן ולכאן, אבל הרבה פעמים העניין הוא עניין של תודעה, כחוט השערה שמבדיל בין הפסד לבין ניצחון. דוד המלך אומר, קודם כל, התודעה. מה? כי שם, עשינו שם סיור עם ילדה בר שאול, אז הוא סיפר שזה היה רגע שהם כבר עמדו, הם עמדו לעזוב ולפוצץ את על עצמם, את הפצועים, כמו שעשה זרובבל הורוביץ קצת לפניהם, בפרוץ המחסומים בשיירת נבי דניאל, וכמו שעשו עוד, כי ידעו מה היה להם, ואז מרשק, אבא של יואל מרשק, בני מרשק, הוא היה פוליטרוק, הוא פתאום קם ונתן שם איזה נאום, חוצב לערות, מה קרה לכם, אנחנו לא... ופיח בם איזה רוח, והדבר הזה, כאילו, בשנייה הזאת, האויב נסוג. זה היה איזה מין כיחות השערה, התודעה הזאת. ולא ברור למה נסוג. ועוד הרבה, עוד הרבה מאוד דוגמאות כאלו. דוד המלך אומר, מתחילים קודם כל מהתודעה. היה פה קרב, אל תתחילו לנפח אותו ולדבר עליו כדי שהאויב יוכל להיות ניזון ממנו ויתדלק את עצמו. אל תגידו בגת, אל תבשרו בחוצות אשקלון, פן תשמחנה בנות פלישתים, פן תעלוזנה בנות הראלים. מה? זה אפשרות אחת. אבל מה... בדיוק. עכשיו, מה זה אל תגידו בגת? פלישתים, מה זאת אומרת? זה יעזור ש... דוד מדבר, אני חושב שהוא מדבר אלינו. אל תגידו בגת, אל תדברו על זה יותר מדי, כי אחרת הם נצלו איזה. היה כאן הפסד, תיכנסו פנימה. התחביב הלאומי שלנו, אחרי כל מלחמה, להקים ועדת חקירה, ולפתוח את הכל, את כל הפצעים, ולהגיד כל הכישלונות, האויב ניזון מזה, ואחר כך, היום כבר האויב שלנו מאוד מתוחכם, הוא עושה בזה שימוש בנאומים שלו, ונאום קורא הכביש וכולי וכולי. קודם כל, עניין של התודעה. בוודאי יש דברים שצריך לטפל בהם, צריך לתקן אותם וכולי, אבל עניין של תודעה, תודעה קובעת המון 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 ביכולת העמידה בקרב וכולי. עכשיו עובד דוד המלך למיקום. הרי בגלבוע, על טל ועל מטר עליכם, ושדי תרומות, כי שם נגעל מגן גיבורים, מגן שאול, בלי משיח בשמן. אז טוב, מה השמים הרי בגלבוע? מה דוד המלך רוצה מהם? התשובה, בדברים שפתחנו. הרבה פעמים, אנחנו מכירים את זה גם מההיסטוריה שלנו, המקום נקרא על שם הקרב שלו, נכון? צומת עד הלום. עד הלום הגיעו המצרים, וכאן הצלחנו לעצור אותם. נכון? קריית שמונה, על שם שמונת הנופלים בתל חי, וכן, אז זה הדרך. מקומות שנקראים על שם ניצחון, אנחנו אוהבים. מקומות שקרה בהם תקלה, אומר דוד המלך, אנחנו, כאילו, זה יהיה צרוב. המקום הזה, אנחנו לא אמורים לחזור אליו. לא אמורים לחזור למקום הזה. זה לא אמור לקרות עוד פעם. שוב, שוב, לפחות בתקופת דוד המלך, לא ננהל קרבות בגלבוע. הוא כאילו, זה כמו לקלל את המקום, כדי שיצרב בתודעה שלא נחזור שוב פעם אל המקום הזה, כן? שנית, מצדה לא טיפול. נכון, זה גם כן סיסמה ציונית כזאת. הרזים נפלו, שקמים נבנה. שנית, מצדה לא טיפול. אנחנו נשבעים, נשבעים על, על, על העניין הזה. אז מכיוון שהרי הגלבוע היה בהם תקלה חמורה, תקנה מבצעית חמורה, כבר מקום ניהול המלחמה הוא מקום בעייתי מאוד. איך הגענו למצב שאתה בכלל מנהל קרב בגלבוע, שאול? אז אומר דוד המלך, נציין את המקום הזה. נזכור, המקום הזה הייתה תקלה חמורה. הלאה. לא, יש שם, יש יישוב היום בשדה תרומה. כן, כן. אני חושב שהכוונה היא כזאת. זה כאילו, צריך לשים את האל טל ואל מטר עליכם, להזיז אותו. הרי בגלבוע ושדה התרומות, אל טל ואל מטר עליכם. מפני שכמו היום, דרך אגב, עמק ישראל הוא מקום מאוד פורק, כי הגשם יורד בגלבוע וזורם למטה, והשדים שם, השדות שם, נתרמים, הם מלאי תרומת גשמים, הגשם שיורד מן המקום הגבוה. אומר דוד המלך, הרי בגלבוע ושדה התרומות, אל טל ואל מטר עליכם. לא ירד גשם במקום הגבוה, ולכן הוא גם לא ירד למקום הנמוך. היום יש מושב, כן. כן, כן, מושב שדה תרומות, ליד... כן, כן. ליד רחוב, ליד עובות או איבים. כן, כן, נכון. מדם חללים, כן, סליחה, כי שם ניגל מגן גיבורים, מגן שאול בלי משיח בשמן. כן, אז עוד פעם, שם ניגל מגן גיבורים, בסדר? זה המגן של שאול, אבל בלי משיח בשמן. כאילו המגן, המגן לא מספיק, אני מבין נכון כאן את הפסוק, כן, מגן שאול בלי משיח, משיח בשמן זה שאול, שהוא נמשך. אבל כשהמשיח משתמש רק בכלים הגנתיים, זה לא מספיק. המילה נגעל היא בעצם לא החזיק מעמד, כן? אבל גם נגעל, כלומר, קרס. השיטה הזאת היא קרסה. בדיוק. בדיוק. ונגעת כאן בנקודה, מצד אחד כיפת ברזל, נגיד בסדר גמור וכל זה, ודאי עושה דברים חשובים. מצד שני, מערכה ארוכה מאוד, צוק איתן, 52 יום, נגד אויב עם כל ה... בסדר, מנהרות, פה, שם. זה לא בערך, צהל וחמאס, זה לא בכלל, זה לא משהו ששווה כוחות, אין מה להשוות, בשום פרמטר, נכון? 52 יום, אתה לא מצליח להכריע, זה פינוק שמאפשר לך כיפת ברזל, כן? והפינוק הזה הוא לא בטוח שהוא טוב. כן, אתה מגן ומגן ומגן, אתה מתמגן ועוד מתמגן ושרביט סמים וכו' וכו'. אז טוב שיש את המערכת הזאת, אבל אם המערכת הזאת מתחילה, משפיעה מנטלית על קובעי המדיניות, איזה מלחמה יש לך 52 יום? מלחמת יום כיפור לך פחות. כן? כן, זה לא נשאר. כן? אז נכון, נאום נגד כיפת ברזל. מדם חללים מחלב גיבורים, קשת יהונתן לא נסוג אחור, וחרב שאול לא תשוב ריקם. כן? אז יש כאן הבדל בפעלים, נכון? מדם חללים מחרב גיבורים, קשת יונתן לא נסוג אחור. אז זה מה שהיה. בחרב שאול בעתיד לא תשוב ריקם. כלומר, אנחנו מבינים, כמו שהזכרנו, שבתוך בית שאול היו שתי מגמות. מגמת שאול, שהיא התעסקה בחרב, ומגמת יונתן, כמו שהזכרת מקודם מוטי, שהוא, דווקא הדוגמה שהזכרת היא דוגמה ממש מצוינת, כי... זה שוב פעם קרב נגד פלישתים, ששאול לא רצה להיכנס אליו, ויונתן הכניס אותו אליו. כלומר, יונתן אומר, אם אנחנו נחכה שפלישתים יגמרו להתארגן, ויכינו את כל הארגונים, ויפתחו נגד מלחמה, זה יהיה מאוחר מדי. בואו נעלה למצב הערים האלו, ונתחיל לגרות אותם, ובזכות יונתן הגיעה התשועה הגדולה אותי. אבל כבר שם בולט ההבדל בניהול המדיניות בין שאול, שמנהל למדיניות הרבה יותר שמרנית, הרבה יותר, נקרא לזה, קו ברלבית כזאת, לבין יונתן, שהוא רוצה לנהל מדיניות של עוד וינגט, להיות פוש, לצאת מחוץ לגדר, לתקוף את האויב, להטריד אותו בשטח שלו וכו' וכו'. אז אומר דוד המלך, בתוך בית שאול, קשת יונתן, לא נסוג אחור, זה היה מצוין. וחרב שאול לא תשוב ריקם בעתיד, רק אם נשוב לאחוז בקשת, יהיה גם הצדקה לחרב. כלומר, מדיניות התקפית מצדיקה בסופו של דבר גם מערך הגנתי, אבל רק אחריה. אם אתה תבנה את הכל על מערך הגנתי, אז כידוע אין קו הגנה שבסופו של דבר לא יכול להיפרץ, אז לכן זה יהיה לעתיד לבוא, אומר דוד המלך. כשאני ישקם את המגמה ההתקפית, אז חרב שאול לא תשוב ריקם. אבל עכשיו כרגע, מה קרה לחרב שאול? שבה ריקם. לא רק ששבה ריקם, אלא שאול נופל על חרבו. כלומר, בשפה שלנו, המדיניות של שאול בעצמה הקריסה אותו. מאוד מקביל לקו ברלב. אתם יודעים שבמלחמת יום כיפור, או לפני, הייתה מחלוקת הגנרלים, איך להגן על קו התעלה. שיטה אחת הייתה מה שעשו בפועל קו ברלב, קו הגנה, מבוצר, מעוזים, תעוזים וכו' וכו'. ושם הפקודה היה פקודת שובך יונים למלחמה. והשיטה השנייה שהציע אותה אריק שרון, מתאים לתפיסה שלו, מה פתאום, למה? לא קו, הגנה ניידת, תצפיות, משהו מרחבי כזה, שאתה אף פעם לא יכול לתפוס אותו, מזהה וכל זה. אתה שומר את הכוחות העתודה שלך בכלל מעבר למצרים. שם אתה שם את כל האוגדות הטנקים, אתה לא שם אף אחד על הטנק, אתה מסייר וזה וכו'. משהו הרבה יותר דינמי, הרבה יותר שאפשר להזיז אותו וכו'. זה יותר צבאי, זה יותר... יותר... מה זה?
יותר דודי, פחות גוליאת.
כן, ואצל קו... וקו ברלב הוא יותר נוכח ויותר רואים וכו'. ואנחנו יודעים בסופו של דבר מה קרה, הוא קרס כמעט כולו. ובסופו של דבר, מה שעשו ומה שניצח את יום כיפורים, זה באמת התפיסה... הצליחת התעלה, ואיזה כוח קטן, ויגוף מפה, ויגוף משם, ומציאת התפר בין הארמיות וכו'. אז אומר דוד המלך, קשת יהונתן לא נסוג אחור עכשיו, וחרב שאול, לא, צריך להיות לא שב הריקם, לא תשוב לעתיד לבוא, לא תשוב ריקם, אם אנחנו ננהל מדיניות התקפית נכונה. כאן אומר דוד לדבר על שאול ויהונתן. שאול ויהונתן, הנאהבים והנעימים בחייהם, ובמותם לא נפרדו, מנשרים קלו, מעריות גברו. גם כאן, האתוס הלאומי הוא חשוב מאוד מאוד. מי הם שאול ויהונתן? ובניו. כאלו שיצאו בקרב והיו אחראים לתבוסה, אולי הגדולה ביותר בתנ"ך של עם ישראל, מבחינה קרבית, או שנכון, היה כאן הפסד בקרב, אבל לא תוכל לקחת את הגבורה הגדולה שהייתה כאן. אז דוד המלך בוחר להדגיש בתוך כל הסיפור הלא טוב הזה, את הגבורה הגדולה שלהם, את העובדה שהם יצאו. וניהלו קרב. אני מוסיף לכם שהמדרש תנחומה אומר שהיה גם התפעלות גדולה בשמיים מן הדבר הזה. מפני ששאול הרי יודע שהוא הולך למות בקרב. הוא מקבל לפני כן את הידיעה הזאת מבעלת האוב, משמואל. ובכל אופן הוא עולה לקרב. אז בשמיים אומרים, הקדוש ברוך הוא קורא לכל פמלה של מעלה, בואו תראו בריאה שבראתי בעולמי, שהוא יודע שהוא נוצח. לא, המדרש הולך ככה. זה מדרש מזעזע. שאול נכנס לבעלת האוב. שמואל עולה, כולם מחכים בחוץ. איתו נמצאים אבנר בנר ושימי בנגירה. הם הולכים איתו. ובנימין. הם מחכים בחוץ, הוא נכנס בפנים. ואז שמואל אומר, למה הרגזתני להעלות אותי וכולי? והוא אומר לו, כי אני פלישתים מחיים עליי, ואני קורא את השם, בהורים, בתומים, לא ענה לי. אומר לו, שמואל, נגמר, מחר אתה ובניך עם מי. ואז שאול נופל, כמה נופל, הוא לא יכול להתאושש. נכון, בעלת האוב. נותנת לו לאכול, מעודדת אותו וכו', ואז הוא יוצא. אומרים לו אבנר ושמעי, מה אמר לך, שמואל? ואז הוא אומר להם, הוא אמר לי, מחר אתה מנצח, ובניך מתמנים רברבין. ככה המדרש. הוא לא מגלה להם. הוא אומר להם, מחר אנחנו הולכים לנצח. יאללה, קדימה. איזה כוחות אדירים. הוא מבין לאן הוא הולך. הוא אומר, הוא לא מפיק את הרוח. זה מזכיר אחר כך את אחאב. להבדיל בין שאול לאחיו, שגם כן מקבל חץ בזה, והוא נשאר עומד על המרכבה. והוא הולך, ואז המדרש אומר, באותה שעה קרא הקדוש ברוך הוא לפמלה של מעלה ואמר להם, בואו הוא בריאה שבראתי בעולמי, שהוא יודע שהוא הולך למות, והוא לוקח איתו, אומר, בנוהג שבעולם, אדם הולך לבית המשתה, לוקח איתו את בניו, וזה יורד לקרב, ויודע שהוא הולך למות, ובניו הולכים למות, והוא לוקח אותם איתו. כלומר, מה הייתה האופציה של שאול? האופציה של שאול, להגיד, בוא ניסוג. ניכנע בלי קרב. המשמעות של כניעה בלי קרב, של הליכת שאול, אולי כעבד, כשבוי, היא הרבה יותר חמורה מאשר ירידה לקרב והפסד בו. ושאול הולך אל הקרב, מנהל אותו, מנסה, שומר גם על כבודו עד הסוף, לא רוצה שפלישתים הערלים יתפסו אותו, שומר על הכבוד הלאומי. אומר דוד המלך, בתוך דם ואש ותמרות השן של הפסד קרבי, אני רואה גבורה. גם אנחנו אחרי מלחמת יום כיפורים, אחרי ההלם הראשוני, דגים, את סיפורי הגבורה מהמעוזים הנצורים, הייתה שם המון גבורה, בכלל, כל קרב שיש בה הרבה צלשים, זה אומר שהוא קרב שהוא משתבש כנראה, ולכן היו בה הרבה מאוד צלשים. אבל דוד המלך בוחר כסטרטגיה להבליט את הגבורה בחייהם ובמותם, לא נפרדו, מנשרים קלו, מעריות גברו. הפסוקים הבאים עוסקים עוסקים בעניין שהוא גם כן מהותי מאוד, וזה מוסריות הצבא הלוחם. בנות ישראל אל שאול בחנה, המלבישכם שנים עדנים, המעלה עדי זהב על לבושכם. כן? מה הכוונה? המלבים כאן מפרש ככה. מי הם בנות ישראל? מה זה הכתובת הזאת? במקום להגיד, כן, זה העורף, וגם במקום להגיד בנות ישראל, אמור מעטה, אלמנות ישראל. כל אותן אלמנות שהבעלים שלהם נפלו במלחמה. דוד פונה אליהם. אנחנו מכירים היום, נכון? לא. אמהות שקולות, משפחה שקולה. תכלס, מי שהוציא את צהל מלבנון זה ארבע אמהות שקולות. ארגון ארבע אמהות. גם עכשיו לאחרונה הייתה רעיה שקולה מצד אחד, ואמא שקולה מצד אחר וכו'. יש לשכול, יש לו פנים ויש לו גם קול. ולפעמים עושים בו שימושים, או מביאים את הקול שלו לידי ביטוי בכל מיני צדדים. דוד מתייחס אל האמהות הללו שיכולות בצדק, או הרעיות או האמהות, שיכולות בצדק לבוא אולי באיזושהי טענה, או... בוא נאמר ככה, אם יהיה איזשהו מרמור ורפיון בעורף, זה בוודאי יבוא מהמקום הזה. ודוד מזכיר להם, מי היה שאול? בנוהג שבעולם, וככה גם מופיע בשמואל פרק ח', כשמלך יוצא למלחמה, הוא, או שהוא בונה צבא, הוא לוקח את הגברים, הוא לא שואל אף אחד, אתה הצבא, כמו צבא הצער, כמו זה, הוא לוקח את הגברים, הוא לא... החיילים אולי יקבלו איזושהי מזכורת. שאול, אומר המלבים, בנה מערך צבאי מאוד מאוד מיוחד. למרות שעל פי, על פי דין של מלך מותר היה לו לקחת את הבנים לעבודת הצבא ואת הבעלים וכו', הוא לקח אותם, אבל הוא דאג לעורף כלכלית. הוא הלביש את אותם נשים, שנים עדנים, מעלה עדי זהב ולבושכן, אומר המלבים, כלומר, הייתה שם מזכורת צבאית מכובדת מאוד שהופנתה אל העורף. לא תלוית ניצחון במלחמה ולקיחת שלל. כלומר, שאול, בעדינות שלו ובצדקות שלו, הוא לא לקח ופירק את המשפחות, לקח את הגברים ואת הזה, ואמר, תסתדרו לבד, אלא הוא דאג להם. אומר דוד המלך לעורף, תזכרו את שאול הזה, שהייתה לו דאגה, שהיה אכפת לו מהמשפחות גם מאחור, מין סוג של איזה פיוס, וכמובן, מן הסתם, שדוד בעצמו מתכוון להמשיך את המדיניות הזאת. וכאן, מגיעים פסוקי הסיום. איך נפלו גיבורים בתוך המלחמה יהונתן על במותך? כאן דוד המלך עובר ליהונתן. הוא כאילו מניח את שאול בצד רגע, ועובר ליהונתן. וזה עוד, אני חושב, אמירה מאוד מאוד משמעותית. אפשר, הייתי פעם באיזה טקס, לא משנה המקום, טקס יום הזיכרון, במקום כלשהו, ויישוב, מושב כלשהו, לא דתי, ושם היה איזה טקס מזעזע. יש איזה שיר, הזמנה לבכי, אתה מכיר את זה? זה משהו דיכאוני, הוא קובר אותך 200 מטר באדמה. כאילו, אחרי שאתה שומע את השיר הזה, אני כרגע לא זוכר את כל המילים, אבל כאילו זה, בואו נבכה, נבכה עם דמעות, נבכה בזה, נבכה בהתפרצות, נבכה פה, נבכה שם, כאילו דיכאון הכי גדול בעולם. אחרי הדבר הזה, אתה בקושי הרגליים שלך מחזיקות את עצמך, כן? לא, אחרי זה טיפה ביררתי, ובאמת, טוב, לא משנה, זה... כן, כן, כן. אז כאילו, זה היה הטקס. כאילו, אנחנו אין... דוד אומר, ואני חושב שזה האמירה אולי העמוקה ביותר של יום הזיכרון. יום הזיכרון בעיניי זה לא יום של חור שחור, חלל, שאתה לא יכול להיכנס. זה יום, יש בו גם כאב עצום, אבל זה יום של גבורה. זה יום שבו האומה הישראלית יודעת להמשיך קדימה. יודעת למסור את עצמה, התחדשה בה במדרגה. זה אולי ההבדל בין יום הזיכרון הפרטי של כל חייל שנפל ונהרג. כשהוא באמת ביום הזה מתעצמים עם הזכר שלו, וגם חווים את החיסרון ואת החלל, לבין יום הזיכרון שהוא בעצם, הכללי שהוא בעצם בא לסמן תופעה, והתופעה היא חזרה גבורה לישראל. ואנחנו נלחמים, נופלים אנשים, ואנחנו יודעים גם להמשיך הלאה, למלא את השורות ולהמשיך קדימה, ולכן דוד המלך בתור אסטרטגיה אומר, אני צריך להמשיך קדימה. אני לא יכול לדרוך במקום. האויבים לא נרגעים. האויבים ממשיכים לתכנן את המזימות שלהם ואת הרעות שלהם. אני צריך להמשיך קדימה. ואם אני בוחר להמשיך קדימה, אז אני מסמן לי את יונתן. כלומר, אני אהיה ההמשך של יונתן, ולא של שאול. המדיניות הכושלת נפסקה אחרי שהספדנו וכולי, אבל המדיניות הכושלת נפסקה, ולכן אני עובר לדבר על יונתן. צר לי עליך, אחי יונתן. אני לא חושב, אני חושב שהכל נאום לאומה. איך נפלו גיבורים בתוך המלחמה, יהונתן, על במותיך חלל? כלומר, איך אתה נפלת? זה מה ש... המדיניות של... כאילו, יהונתן, בגלל הנאמנות שלו לאביו, הוא הלך איתו לקרב שהוא לא האמין בו מראש. אם היו נותנים ליהונתן לנהל את הקו, הוא אמר לאבא שלו, מה פתאום? הוא היה מגיע, היה עושה איגוף, היה עושה... הרי אתם יודעים שזה בדיוק... אני עכשיו בדיוק קורא ספר שנקרא דוד וגוליית, כתב איזה אמריקאי, אני לא זוכר את השם שלו, שהוא מוכיח בצורה מאוד יפה, איך בכל הקרבות בין הגדול לחלש, ברגע שהחלש סירב לקבל את כללי המשחק של החזק ויצר לעצמו כללי משחק משל עצמו שנוצרו מתוך הנואשות שלו, הוא ניצח. הוא מביא הרבה מאוד דוגמאות, כמו לורנס איש ערב נגד האימפריה הטורקית, וכמו עוד כל הדברים, וכמובן דוד וגוליאת. גוליאת מגיע חמוש בכל האמצעים האלו, והוא אומר לדוד, קדימה, תתקרב אליי, בוא נתחיל ללכת חרבות. דוד אומר, רגע, סליחה, מי אמר שצריך להילחם בחרב? מה, כאילו, למה... מי קבע את הכללים האלו? אתה קובע, אני קובע כללים אחרים, אני רוצה להילחם איתך בכלא ובאבן, והוא הורג את גוליאת. ואז הוא מתברר שגוליאת הוא חשוף מאוד, הוא חלש מאוד, הוא לא יכול להילחם. יש כאלה אומרים, הוא מביא שם קונספירציה כזאת שטוענת שגוליאת היה... מה? היה לו את ה... לא זוכר את השם הלועזי, אבל... בלוטת גידול, בלוטת יותר את המוח שהופך את האנשים לגבוהים והוא לא ראה טוב, לכן הוא אומר לו, לך אליי, הוא לא ראה. והוא צריך מישהו שילך לפניו. אז הוא נורא נורא מפחיד, ואם מישהו ייפול לו בין הידיים, הוא כנראה גם יגמור אותו, אבל יש לו גם הרבה מאוד חולשות. אז אם היה תלוי ביונתן, אומר לאבא שלו, מה אתה משחק לידיים שלהם? אז מה, אז תעשה איזה איגוף, תפיל להם איזה מערב, תפצה להם את הכוח וכו'. אבל יונתן, מתוך נאמנות לאביו, הוא הולך איתו ונופל בקרב שלא בנוי לפי התכונות שלו, ועל זה אומר דוד המלך, צר לי עליך, איך נפלו גיבורים בתוך המלחמה יונתן, על במותיך החלל, כאילו יש אתה בפני עצמך, צר לי עליך אחי יונתן, נעמת לי מאוד, נפלאת אהבתך לי מאהבת נשים. שמעתי השבוע הסבר יפה, ממי שמעתי אותו? תכף אני זוכר. מאהבת נשים יש כאלה אומרים שזה, שדוד אומר ליונתן, האהבה שלי ושלך היא בעצם נובעת מתוך אהבת נשים, מתוך אהבת רחל ולאה. כלומר, כמו שרחל הייתה צריכה להינשא ליעקב, והיא ויתרה על כל מה שיש לה, ונתנה, היא לא ידעה שיעקב יסכים לעבוד עוד 7 שנים בעבורה, נתנה את כל מה שיש לה, נתנה את זה ללאה, כדי שתתחתן עם יעקב. ככה, יונתן, שאת צריך להיות משנה למלך, ואת צריך להיות, זה כמו ששאול אומר לו, כי כל עוד, בן ישי חי על האדמה, לא תיקון אתר מלכותיך. הוא ויתר על הכל ונתן את זה לדוד. קראת ברית, פשוט קראנו את ההפטרה. זהו, שמעתי זה הפטרה, שבת מאיזה רב אחד. מה? כן, בהפטרה, כן. אז אומר דוד המלך, צר לי עליך, אחי יונתן, נעמת לי מאוד. נפלאת אהבתך לי מאהבת נשים, הכוונה מתוך אהבת רחל ולאה, אהבה שלנו, אהבה שהיא בלי אינטרסים. חפה לגמרי, מסורה לגמרי אחד לשני. במהות זה בעצם אנחנו... זה בעצם ראות לוחמים. ראות לוחמים אמיתית, עמוקה, שזה אהבה שהיא מעל כל דבר, והיא גם מוכנה למסור את החיים עצמם. אז, והצר לי עליך, אחי יונתן, יש פה גם, אני מניח, כאב אישי, אבל אני חושב שעיקר הכאב של דוד, זה שהוא רואה כבר בעיניים, הוא ראה את זה בעיניים, איך השילוב בינו לבין יונתן עובד. הם חושבים באותו ראש, הם פועלים באותה נקודה, מבנימין ומיהודה, ביחד יעמידו את האומה הישראלית, ועכשיו ההזדמנות אותי נפלה, ומי יודע אם דוד יצליח, ואנחנו יודעים שהוא לא יצליח. כלומר, המלכות נפלגה. זה ברור שאם יונתן היה נשאר בחיים, והוא היה ביחד עם דוד, מבצעים את ההסכם שלהם שדוד יהיה מלך ויונתן יהיה למשנה, המלכות לא הייתה נחלקת. כי בני בנימין היו מקבלים, בניה של רחל היו מקבלים את המקום המיועד להם. ברגע שזה לא קורה, ובני בנימין בפנים הכל תוסס, עובר כמה שעובר עד שירובעם בן נבט מפלג את הממלכה. אז זה עצר לי על המבנה הלאומי. מסיים דוד המלך ואומר, איך נפלו גיבורים ועבדו כלי מלחמה. על זה נאמר, כמו בשיעור בגמרא, לפעמים עדיף לסיים עם קושייה טובה מאשר עם תירוץ דחוק. אומר דוד המלך, אנחנו בשאלה. איך זה קרה לנו? ואין לי תשובות מהירות לתת לכם. התשובה היא כל מה שיקרה מכאן ואילך. הקרביות השונה וכו', אבל אומר דוד המלך, יש כאן שאלה. איך נפלו? הוא מסיים את זה בשאלה. והרבה פעמים השאלה היא המבוא לתיקון הגדול. הוא לא מנסה להגיד, טוב רבותה, הכל בסדר, מעכשיו הכל בסדר. איך נפלו גיבורים ועובדו כלי מלחמה? בסופו של דבר, בפועל, חלק גדול מהצבא קרס, חלק גדול מהצבא, חלק גדול מכלי המלחמה אינם, וצריך עכשיו לשקם את הכל מההתחלה. אבל דוד בוחר לסיים בשאלה, זה אומץ לב של מנהיג. להגיד, רבותה, אנחנו נמצאים במקום לא טוב, יש פה שאלה, איך הדבר הזה קרה לנו? מכאן נתחיל לתקן. כל קינת דוד, אין בה יללנות אחת, ובחיינות אחת, ומה קרה לנו, ואין בה גם תלונה אחת כלפי הקדוש ברוך הוא. יש בה שאלה שהיא כמו לבוא בטרוניה כלפי מעלה, אבל ממקום של תן לנו כוח לתקן. ויש בה אמירות מאוד ברורות, אמירות מוסריות, אמירות ערכיות, אמירות של מורה לוחמים. יש בה הגדרה ברורה מאוד מה תהיה המדיניות הקרבית מכאן ואילך. לא עוד המתנה שהאויב יבוא אלינו, אנחנו נתקוף אותו, לא עוד חרב אלא קשת וכו' וכו'. וכל הדברים האלו מאפשרים לדוד לצאת באמת מכאן ואילך לדרך אחרת, הרבה יותר טובה לעם ישראל, שבסופו של דבר תביא את הממלכה למקום שבו היא נמצאת בסוף ימי דוד, אימפריה ששולטת על כל המרחב בתוך גדולה וגבורה. יהיה הלימוד הזה לזכרם של כל הנופלים. כידוע לכם, בצפירה לא הם צריכים אותנו, שאנחנו נעמוד ונגיד משניות לעילוי נשמתם, כי נשמתם נמצאת במקום הגבוה ביותר, אלא אנחנו צריכים אותם, אנחנו צריכים להיקשר, ולקשור את עצמנו לגבורה הגדולה הזאת, ולהיות אחוזים בה בעצמנו. אז יהיה לימוד הזה בעזרת השם, לזכותם, לזכותנו, לזכות כל כלל ישראל, לזכות החיילים, גם לרפואתה של מרת אביבה, להביא את בת בלימה, עוברת ניתוח עכשיו, ושנזכה בעזרת השם לגדולה וגבורה בדורות הגאולה, אמן ואמן. קובי, ימצאו. חודש טוב.